הרב בני לאו.
את מזמור ט' אני רוצה לפענח דרך ביטוי שמופיע פעמיים בפרק בשני הפסוקים האחרונים. קומה אדוני, אל יעוז אנוש, ישפטו גויים על פניך. שיטה אדוני מורה להם, ידעו גויים אנוש המה, סלע. הפרק מתחיל בלמנצח אלמות לבן, מזמור לדוד. האם מדובר פה על מוות של בן? האם מדובר פה על האלמות של הבן שיוצא לדרכו מלשון צעירות כמו אלמה? הפרק מתחיל בעודי אדוני בכל ליבי, אספרה כל נפלאותיך. קשה מאוד לחשוב על פרק שמדבר על מוות של בן והודעה בכל ליבי אספרה נפלאותיך. מה יש בשני הפסוקים האחרונים שנותנים לי איזה רמיזה שדרכה אני רוצה לפענח את הפרק? המילה שחוזרת בשניהם היא המילה אנוש. בפסוק כף קומה השם על יעוז אנוש, ובפסוק כף א' ידעו גויים אנוש הם הסלע. המילה אנוש היא מילה מאוד ייחודית בתוך המקרא, ואנחנו רגילים לדבר על האנושות. מרוב שאנחנו מדברים על המילה הזאת, אנחנו אולי לפעמים מחמיצים את הסוד שיש בתוכה. ואני ברשותכם רוצה להקדיש את הדקות של השיעור הזה לפענוח הסוד הזה, ומתוך פענוח הסוד להגיע אל התכלית אולי של פרק ט' שבו אנחנו אוחזים. איפה מגיע אנוש לעולם? כשהאדם אחרי רצח קין את הבל, האדם ידע עוד את אשתו. כך נאמר בספר בראשית בפרק ד', האדם ידע עוד את אשתו, והיא מולידה בן, ולבן הזה קוראים שט. השם שט, שט לי אלוהים זרע אחר, תחת הבל כי הרגו קין. ואחר כך לשט גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש, אז הוכל לקרוא בשם אדוני. מה פשר המעבר מהשמות האלה, קין, הבל, שט, אנוש? קין, אומרת התורה, אומרת האישה בספר בראשית, קניתי איש את אדוני. התחושה של קין, או של האישה שקוראת לילד קין, היא תחושת הבעלות. הוא שלי. אני הבעלים של הדבר הזה, אני אם תרצו כמו קניתי איש, קניתי איש את השם, זה כמו קניתי איש את השם. יש איזו תחושת עוצמה מאוד מאוד גדולה של האישה שיולדת את קין ואומרת, בראתי חיים, קניתי איש. ובאמת התחושה הזאת של השגב הגדול, העוצמה הגדולה, היא זאת שנותנת לאדם, לאדם שהוא איש ואישה, נותנת תחושת הבעלות על הכל, וככה כנראה נולד הרצח הראשון בעולם. מתוך תחושת הבעלות, מתוך תחושת הקין, תחושת הקניין הגדול, שהכל שלי, משם, מהגבוה הזה, מהשררה הזאת, נולד הכל. ואז אחרי הרצח, נולד הילד החדש, והאישה אומרת לו, לא קין. לא קין יותר, עכשיו הפוך, עכשיו אני קוראת לילד שט, שט זה אומר ההפך, שט זה אומר אתה בעלים, אתה אדון, כמו שטה, הכל כמו שכחה, כמו איזה מטריה על ראשי, אתה שוחח עליי, אני תחת כנפיך אחסה, אין שום בעלות לאדם, יש רק בקשה של הגנה מפני האויב, שהאלוהים יהיה שוחח, אתה שטה עליי את כל חסדיך. ואז לשט נולד גם הוא בן, ולילד הזה יקראו אנוש. אנוש במובן של אנוש, אנוש במובן של ההפך מהאדם. אומרת האישה אנוש, ואז אוכל לקרוא בשם השם, כי האדם מחפש הגנה, האדם מחפש עזרה, האדם מסתכל והופך להיות אנוש של מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. אתם זוכרים מהפרק הקודם בסך הכל, בפרק ח' שאמרנו, אני מסתכל על העולם, אדוני, מה אדיר שמך, הכל כל כך מדהים, ואני לא אדם אפילו, מה אנוש כי תזכרנו, אני כל כך חלש, אני שט, אני אנוש, אני לא אדם בעל עוצמה, אני מבקש את הגנתך אלוהים. ואז מתוך הדבר הזה, מתוך תחושת האנוש, מתחילה האנושות. האנושות, אם מותר לומר כך, היא הקונטרסט לקין, היא התיקון הגדול, היא התודעה של האדם שאני חדל, אני לא בעל עוצמה, אני בעל תלות, אני תלוי בך אלוהים. וכך אנחנו ממשיכים מאנוש, האדם בין האנושות מתגלגל, ואנחנו מגיעים לימי אנוש וממשיכים הלאה. לאורך ספר התנ"ך כולו, אנחנו לא מוצאים יותר את אנוש עד ישעיהו הנביא. אצל ישעיהו כתוב מאוד יפה בפרק ח', אומר השם לנביא, קח לך גיליון גדול, וכתוב עליו בחרת אנוש. חרת אנוש, הכוונה היא חרת של אדם שצריך תמיכה לקריאה, זה הנגשה. המילה אנוש היא מילה מאוד רכה, אצל ישעיהו זה מופיע גם בעוד פסוקים, שהוא מביא אנוש, אני עוזר לו, כל לבב אנוש ימאס. אנוש זה ביטוי מאוד מאוד ברור אצל ישעיהו הנביא לחולשה, כאב אנוש, נשאר אנוש, זה חוזר פעם אחר פעם אצל ישעיהו הנביא. אפשר לזהות לפחות 6 או 7 מופעים אצל ישעיהו שהוא משתמש במילה אנוש. הבא בתור שישתמש בזה יהיה ירמיהו, גם הוא כמה מופעים שמדבר על האדם אנוש שברך, אדם חלש מאוד. ואז אנחנו מגיעים לפרק שלנו. מגיעים לפרק שלנו, ודרך שני הפסוקים האחרונים אני מפענח את הסוד. אומר הנביא, אומר המשורר למנצח אלמות לבן מזמור לדוד, הוא אומר, בוא נסתכל, אני צריך שהעולם ידע שיש מישהו ששוחח עליו. אני צריך לדעת שאלוהים הוא זה שמרומם, והוא זה שמשפיל, הוא זה שמייצר את התנועה. אמצע הפרק שלנו, אדוני לעולם יושב, כונן למשפט חסדו. אם אני הולך עוד יותר, והיא אדוני מסגב לדח, מסגב לעיתות בצרה. התנועה של הפרק הזה שלנו, זה בין האדם ששוכח, בין האדם הזכוח, בין האדם שמדמה את עצמו לאלוה, לבין הידיעה של האדם שימיו כצל עובר. ומה שמשורר פה דוד בפרק שלנו, למנצח אלמות לבן, אפשר לקחת את זה מתוך המוות, ואפשר לקחת את זה דווקא מתוך החיים. מסתכל דוד מתוך ידיעה עמוקה שחייו כצל, שימיו כערער בערבה, והוא אומר תודה. עודי אדוני בכל ליבי אספרה כל נפלאותיך. כשאני רואה את האויבים שמתמוטטים, כשאני רואה את השופט הגדול אלוהים מנהיג את העולם בצדק, כשאני רואה את איך אתה מערער מוסדות של תבל רבה, כשאני רואה איך אתה יושב בצדק, כשאתה נוהג את הלאומים במישרים, אני יודע שלא עזבת דורשך אדוני. אני יודע שאתה שומע צעקת ענבים, אני יודע שיש מנהיג, אני יודע שיש מי ששט ידו עליי, ולכן, סוף הפרק, אני יודע שאתה לא תשכח אותי. קומה אדוני, אל יעוז אנוש, אל יעוז במובן הזה שלא ישתלטו על האנוש מישהו, או שהאנוש עצמו לא יעז פניו ויהפוך להיות לאלוה בעצמו. שיטה אדוני מורה להם, זאת אומרת, אני פונה אל כל האנשים ששכחו בגובהם, בזכיחותם, שכחו שיש מנהיג לבירה. אני מבקש שאתה תהיה שיטה השם, זאת אומרת כמו שט, אתה תשים ידך הגנה למורה להם, תהיה להם למורה, ידעו גויים אנוש המה. ברגע שכל האדם, כל בני האדם ידעו שיסודם באפר וסופם באפר, וידעו כולנו ידעו שאנוש המה, משם תתחיל הברכה, משם תתחיל הרפואה, מסגב לדח, מסגב לעיתות בצרה.